So there's I'm going to be speaking in Hebrew and there's translation. Lo shomim? better if I speak up. Thanks. אם אני במהלך השיחה הקול שלי יורד, אז תנפנפו לי. אמנם אני בלי משקפיים, אבל אם הרבה אנשים ינפנפו מספיק. So there's translation to English in the back. Thank you, Maya. כבר? עוד לא אמרתי כלום. חשבתי שאת מנופפת שלא שומעים אותי. צריך לדייק את הנפנופים. So there's translation at the very back with Maya. Thank you. ומי שיושבים מאחור ורוצים להתקרב, מוזמנות, מוזמנים, וכל השאר בכלל תרגישו בנוח, שבו לכם הכי נוח שאפשר, בהינתן הנסיבות, תתרווחו ככה לתוך הגוף ולתוך הקרית. השיחה הערב זה על דרכים לפתח אופקע, יציבות פנימית. האיכות הזאת של אופקע מופיעה בהרבה רשימות במסורת, והיא תמיד מופיעה אחרונה ברשימה, כאילו היא יהלום שבכתר, הדובדבן שבקצפת, איזה עוד מטאפורות שחוקות אפשר להביא. והיא, למרות שבעצם רוב הרשימות הם אברהם אביהר, שבעת גורמי ההתעוררות, הם בעצם לא רשימות היררכיות, זה לא שצריך לעבור דרך מיינדפולנס ודרך כל מיני דברים, ואז בסוף מגיעים לאופקע, ליציבות פנימית. לא, זה אלה רשימות כמו הולוגרמה. כל הכיוונים מצביע לאותו מקום. אבל בהחלט לאיכות הזאת, אופקע, יציבות פנימית, יש מקום, מאוד מקום של כבוד במסורת. שני סיפורים אני ככה נזכרת, גם חברה שהיא מתרגלת ותיקה, היא מורה בתובנה, סיפרה לי שבתחילת הדרך הגיעה מורה חול ולימדה, וחברה שאלה אותה, לאן בסוף כל זה מוביל? מה יושבים ומתרגלים? ומה מחכה לנו בסוף? אז המורה אמרה לה, אקוונימיטי. ואני גם נזכרת שבפעם הראשונה כששיילה קת'רין, המורה הנפלאה, הגיעה לארץ, לימדה בתובנה, זה היה ממש תכף 20 שנה, לפני 20 שנה, ואני הייתי בריטריט שירות, שירתתי במטבח. והשתתפתי באחת הקבוצות, כמו שהקבוצות שיש לנו כאן בריטריט הזה. ומישהי שאלה, אני לא זוכרת בדיוק, לא שומעים? בטריה? במחשבות, והמחשבות לוקחות אותה והיא לא מספיק חוזרת לכאן ועכשיו. משהו כזה נשמע הגיוני, נכון? ושיילה אמרה לה שזה לא המדד, זה לא בשבילה המדד להצלחה או לאיכות המדיטציה או בכלל בדרך הזאת. אז כשהגיע תורי, בסבב, בקבוצה, שאלתי אותה, אז מה המדד? נכון, אז כאילו, שאלה נורא נורא. אוקיי, רק תגידי מה המדד, ולפי זה נתמקם. אז היא אמרה, כמובן, אקונימיטי. אז אופקה, אקונימיטי או יציבות פנימית, טוב לפתח מול שני מצבים בחיים. אחד זה קודם כל מול אירועי החיים שאין לנו עליהם שליטה. אמרתי היום בדיוק בקבוצה ש... איכשהו יצא ככה שדיברנו בקבוצה שנפגשה היום על, על זה שהחיים לא מפלים אותנו כמתרגלות ומתרגלים, לא מפלים אותנו לטובה. לא, לא כמו איכשהו עלה הדימוי הזה של שבחג הפסח, מלאך המוות במכת הבכורות, אלוהים אמר למשה, תסמנו את המשקופים, ככה שמלאך המוות שלוקח את הבחורים, יפסח עליכם, נכון? בגלל זה השם פסח. אז מלאכי החבלה של אירועי החיים לא פוסחים עלינו, בגלל שאנחנו מתרגלות ומתרגלים. הם באים אלינו, הגב שנתפס, הקורונה, פיתורים, העבודה, בעיות עם הילדים, גירושים, אובדן, מוות. האירועים האלה של החיים, מולם זה מאוד מאוד טוב שנפתח יציבות, שנוכל לפגוש אותם עם יציבות. ומה זה, מה זה בעצם יציבות? זה עם חוסר תגובתיות. התנועה המאוד מאוד ראשונית שלנו, שלנו כבני אדם, זה כשיש חוויה לא נעימה. אז מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצות? שהיא תיפסק, שהיא תשתנה, שהיא תחלוף. נכון? וכשיש חוויה נעימה, מה אנחנו רוצות, רוצים? שהיא תישאר, שהיא תימשך. ואחרי שהיא נגמרה, לנסות לשחזר אותה, נכון? אפילו כאן, בריטריט, אם היה, אם הייתה איזה מדיטציה נעימה בבוקר, ואנחנו אחרי הצהריים כבר באים, וזה כבר לא אותו דבר. אוקיי, איך לשחזר את המה? איך ישבתי אולי רגל ימין על רגל שמאל? מה היה שם שאפשר לשחזר? כן, נורא טבעי. תנועה מאוד מאוד טבעית. ויחד עם זה, משאיר אותנו במטוטלת הזאת, של תגובתיות. כל הזמן מול נעים להיחז, מול לא נעים לרצות להדוף. והחיים כל הזמן נעים, כן? אם באנו לעולם הזה, אז אין ברירה, העולם הזה הוא דואלי. יש בו גם עונג וגם כאב. גם הצלחה וגם כישלון. גם אולי נקבל דברי שבח וגם ביקורת. אין מישהו שאף פעם בחיים האלה לא קיבל ביקורת או לא חווה כישלון. נכון? אז מול האירועים של החיים זה טוב לפתח את היציבות הפנימית שפוגשת ללא תגובתיות, בלי התגובתיות האוטומטית. מצד שני, אמרתי שאופקה זה טוב לפתח מול שני מצבים, אז מצב אחד זה מול אירועי החיים. ומצב שני זה מול התגובה הפנימית שלנו. וזה אולי החלק היותר מאתגר. שהחיים כבר פגשו אותנו, כבר הגיעו כל מיני אירועי חיים, ואנחנו לא היינו בחוסר תגובתיות. כן הופיעה איזושהי תגובה פנימית. האם אפשר לתגובה הזאת להישאר בנוכחות? האם אפשר לא להיות בתגובתיות לתגובתיות? כאילו יש לנו פה ככה שכבה על שכבה. הופיעה תגובתיות ראשונית, ואז האם אנחנו מוסיפים עליה עוד תגובתיות, שמה היא לרוב? שיפוט עצמי, גינוי עצמי, ביקורת עצמית. ואז אם תרגלנו מספיק זמן, או אם תרגלנו חודש, ושמענו כמה זה לא בריא להיות בשיפוט עצמי, ואז אנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו שפטנו את עצמנו, ואז אנחנו כועסות על עצמנו על זה, נכון? עוגת שכבות כזאת, אבל עוגה ששמו במלח ולא סוכר, מאוד מרירה. אז מול עולמנו הפנימי, האם אפשר לפתח ופקע יציבות פנימית מול העולם הפנימי המאוד עשיר, מאוד מגוון וגם מאוד שמתנועע מצד לצד. הגורו שלי, הגורו שהיה לי, אני מדגישה את זה שזה הגורו שהיה לי, לא בגלל שאני זה, אלא בגלל שאמרו לי שכשאני אומרת הגורו שלי, אז אנשים חושבים שאני אומרת הגרוש שלי, ואז הם מתפלים לשמוע שיש לו דברי, שאני ככה מפרגנת לו בדברי חוכמה. אני לא עד כדי כך באופקה. אם היה לי גרוש, אני מנחשת. ספקולציות. הגורו שלי, הוא נהג לומר, Don't react to your first reaction. לא להוסיף את הערימה הזאת של ריאקשן על ריאקשן על ריאקשן. אז your first reaction קרתה תגובה מאוד מאוד מהירה. אז נעלבנו. אז הופיע כעס. אז חווינו חרדה. יאוש. האם אפשר להישאר בנוכחות, ואחת האיכויות או הגוונים של אופקה של היציבות הזאת זה להישאר בנוכחות. האם אפשר להישאר בנוכחות גם מול התגובה שהופיעה? מאוד מהירה. לא בחרנו אותה. לא אמרנו, היום נראה לי יום מתאים להיעלבויות. זה קרה, זה קרה נורא מהר. אז נפתח יציבות לא רק מול העולם החיצוני ואירועיו, אלא גם מול העולם הפנימי ואירועיו. ואגב, לא רק רגשות לא נעימים, גם לפתח ופקע מול רגשות כן נעימים. הייתה לי מטופלת שבאה פעם אחת ואמרה שהיא בסטרס מטורף, היא פשוט, היא לא ישנה בלילות, המצב ממש קשה. שאלתי אותה, מה קורה? אז היא אמרה שהיא מחתנת את הבן שלה עוד שבוע. גם חתונה ודבר שהוא בעצם משמח, עלול לגרום לנו להמון סטרס. אז גם מול אירועים שמחים, זה טוב לפתח ולמצוא את המקום היציב בתוכנו. זה כמו שהיינו בונות בניין, ולקראת שערה שאמורה להגיע, היינו רוצות לחזק את הקירות. אז אנחנו מתרגלות ומתרגלים ופקע, זה פחות, זמין לנו או נגיש לנו בזמנים של שערות, של טלטלות. ולכן זה זמן טוב, למשל, כמו כאן בריטריט, שאנחנו מחזקות את הקירות, שכשתבוא השערה, הבניין יעמוד יציב. וכשנהיה בבניין, והשערה תשתולל, ואנחנו אולי נרגיש, איפה הופקה שטיפחתי? אין לה זכר כרגע. אז אולי זאת תהיה החוויה באמת הסובייקטיבית של אותו רגע, אבל משהו בנו אולי יזכור, ככה in the back of the mind, שחיזקנו את הקירות. זה שם. זה אולי לא זמין לי כרגע, אבל זה לא אומר שזה לא כאן. וההקלה והמנוחה שאפשר למצוא גם בזמנים של טלטלה, בידיעה, לא בהרגשה, בידיעה שזה שם. גם אם אני לא זוכרת, גם אם אני לא מחוברת לזה כרגע, זה לא נגיש לי. הידיעה שזה שם יכולה להקל מאוד וגם לעזור להתקרקע. אז בואו נתחיל ככה לעבור על הרשימה שהכנתי, על דרכים לפתח יציבות פנימית. וזאת רשימה, הייתי אומרת, חלקית. בטח יש עוד הרבה דברים שלא חשבתי עליהם היום. אז דבר ראשון, קודם כל סטיבן דיבר על זה אתמול, על לראות את התמונה הגדולה. להתחבר to the big picture. זה אומר פחות לקחת דברים באופן אישי. וכמו לזכור ש מי שמולנו זה הרבה פעמים דפוסים עתיקים שנלחצו, כמו כפתורים שנלחצו, ואז מה שהגיב בתוכי זה גם דפוסים וכפתורים שנלחצו, ובעצם מה היה לנו כאן? מפגש של כפתורים. אפשר לפתוח מתפרה. זה קצת פחות אישי. ובאמת הזיכרון שהעולם הוא מה שהוא. העולם הוא כפי שהוא. נשאלנו בקבוצות ובפתקים כמה פעמים היום על המשפט הזה, לקבל את הדברים כפי שהם, האם זה אומר להיות פסיביים ולא להניע לשינוי. אז אני אולי אתייחס לזה מחר ופחות עכשיו, כי זה לא נכנס לי ברשימה, אבל אני אגיד ששינוי ולפעול למען שינוי הוא דבר מאוד מאוד חשוב. והבודה היה אקטיביסט ורפורמיסט לזמנו, והבודיזם ממש לא מזמין לפסיביות. ועדיין משהו בנו יכול להישען על הידיעה שהעולם ברגע זה הוא כפי שהוא. ועוד מה עוד הוא כפי שהוא ברגע זה? אנחנו. גם אני והתגובות שלי הם כפי שהן. ברגע זה. ואני מדגישה ברגע זה. למה אני מדגישה ברגע זה? כי אולי ברגע הבא זה יהיה אחרת. בטוח שברגע הבא זה יהיה אחרת. הרגע הבא זה אולי יהיה עוד רגע, ואולי עוד שבוע, ואולי עוד שנה. אלוהים לא עושה טעויות. כשטוב לנו, אנחנו יכולות להתחבר למשפט הזה. כשרע לנו, המשפט הזה מעצבן. נכון? אבל המציאות באמת היא כפי שהיא. אפשר להתווכח איתה. אפשר לריב איתה. שוב, זה לא סותר לפעול למען שינוי. אבל לפעול למען שינוי זה מחוזות של פעולה, ולקבל את הדברים זה במחוזות של הנפש והתודעה. זה שני דברים שונים. ולראות את התמונה הגדולה, זה כמו, אני אגיד את זה אחרת, היה מורה זן, שלקח לוח גדול, עמד מול התלמידים שלו, לקח לוח גדול, צייר עליו שלוש ציפורים, ושאל את התלמידות והתלמידים, בעצם בזן, זה אולי רק תלמידים, מה אתם רואים? אז הם אמרו, אנחנו רואים שלוש ציפורים. אמר, למה עוד? מה עוד אתם רואים? אולי זה שזה ציפורים, זה מסמל את החופש. אולי זה שזה שלוש, זה מסמל את, את שלושת המחסות, הרפיוג'. מה עוד אתם רואים על הלוח, בלוח הזה? לוח גדול שמציירות בו שלוש ציפורים. למה המורך כיוון? למרחב. לכל הספייס הלבן הזה שמקיף את שלוש הציפורים. אז התחלתי קודם להגיד, זה כמו שנסתכל רגע על החדר הזה. וכשאנחנו מסתכלים, אנחנו לרוב העין הולכת לחפש אובייקטים. אנחנו רואים אנשים, אנחנו רואים קירות. יש גם המון המון ספייס. ואפשר to train the eye, to train the mind, גם לא לפסוח על המרחבים. וזה חלק מלראות את התמונה הגדולה. המיינד לפעמים, במיוחד כשאנחנו בתחושות קשות, רגשות קשים, המיינד נוטה להצטמצם, התודעה מצטמצמת, מתכווצת, סביב אותו נושא או אירוע. ולהתחבר או לזכור את התמונה הגדולה זה לראות גם את כל הספייס שמקיף את, את האירוע. האירוע הזה הוא חלק בלתי נפרד, אבל הוא גם מוחזק והוא מתקיים בתוך מרחב עצום, למעשה אינסופי. ואם אפשר להפנות את המבט גם אל המרחב. אני חושבת ש אולי לזה הבודה התכוון כשהוא השתמש במשל הזה, כשהוא אמר, אם שמים כפית מלח בכוס המים, בכוס מים, המים יהיו מאוד מלוחים. אם שמים כפית מלח בגנגה, המלח שם יטבע בכל המים. וזה בעצם דימוי של לפתח יציבות ולפתח מיכל רחב מספיק בשביל להכיל את אותם אירועים חיצוניים ופנימיים כמו הגנגה. הגנגה היא כמו כל הספייס שמקיף את האירוע. אז זה דבר אחד שעוזר לנו לפתח יציבות פנימית. דבר שני זה לחזור ולהתקרקע בכאן ועכשיו. Good old mindfulness. כאילו, כן, בסדר, יודעים, ברור, שמענו, בוא התחדשי לנו. אבל זה כאילו שקבלן בונה המון המון בתים, מניח תשתית וחופר לעומק לתשתית, ואומר, די כבר, שמתי כל כך הרבה תשתיות לכל כך הרבה בניינים, את הבניין הבא אני כבר, יאללה, בלי תשתית. אז כן, המיומנות הזאת, ממש מיומנות, שבזמנים אנחנו מיד, אני חושבת, אם המיינד שלכם הוא כמו שלי, ומיינד נוטה להיות אוניברסלי, אז המיינד ישר קופץ לכל האירועים הכי קשים שחוויתי בחיי, ואיך שמה לא היה לי מיינדפולנס. אבל במקום זה לחזור ולהגיד, הנה עכשיו, ברגע זה, אני כאן, עכשיו. ולאט לאט זאת מיומנות שמתחזקת. וכן, אולי ברגעים הכי קשים של החיים, לא יכולתי להתקרקע חזרה לגוף. So what? יש עכשיו המחקרים, זה נורא נחמד, איך המחקרים ככה, בחוד החנית של המחקרים העכשוויים, מביאים תגליות מהממות שהבודה גילה לפני 2500 שנה, פשוט מתוך התבוננות בעצמו. אז מחקרים עכשיו נותנים רוח גבית מחקרית למיינדפולנס למשל. אז שמעתי בהרצאה של מיכה גודמן, שאתכם ודאי שמעתם עליו, מספר שנעשה מחקר באוניברסיטה בבוסטון, אני חושבת, יש שם מחלקה לחקר העושר. ואחד החוקרים, דן גילברט, פיתח מין אפליקציה שאנשים יעליהם, ובמהלך היום האפליקציה רוטטת כמה פעמים באופן אקראי, ואז האנשים צריכים לענות על שלוש שאלות. אחד, מה אתה עושה או מה את עושה? שתיים, מ-1 עד 10, how happy you are? כמה את שמחה, כמה את שבע רצון? שלוש, איפה המיינד, איפה התודעה, איפה המחשבות שלך או שלך ברגע זה? זאת הייתה אפליקציה. אז במהלך היום שוטפים כלים, האפליקציה רוטטת, כמה את שמחה מ-1 עד 10, 6, מה את עושה, שוטפת כלים, איפה המחשבות? בריטריט שנרשמתי אליו, ואני רוצה ללכת אליו. ממשיך היום, בנהיגה, האפליקציה רוטטת, כמה אתה שמח מ-1 עד 10, 7, 9, מה אתה עושה, נוהג, איפה המחשבות, בפרויקט שאני צריך להגיש. ככה, אלפי, אלפי, אלפי אנשים, יש להם המון המון נתונים. ומה הם גילו? כמה דברים נורא מעניינים. נורא מפתיעים, אבל גם לא מפתיעים. קודם כל, שאין קשר בין מה שאנחנו עושים לרמת העושר. זאת אומרת, השאלה של מה את או אתה עושים עכשיו, לא יכולה לנבא את רמת העושר של אותו רגע. זאת אומרת, גם אם האדם בחופשה, והאפליקציה רוטטת, ומה את עושה עכשיו? אני על חוף הים. זה לא מה שמנבא את רמת העושר. איזו שאלה לדעתכם יכולה לנבא את רמת העושר? שאלה מספר 3. איפה התודעה עכשיו? זאת אומרת, אנחנו, מישהי שוטפת כלים, אפליקציה רוטטת, כמה את מאושרת מ-1 עד 10, 8, מה את עושה עכשיו, שוטפת כלים, איפה התודעה שלך? בכלים, במים החמים, בסבון, בתחושה בידיים, בצבעים של הכוסות, היא הכי מאושרת. אלה הנתונים של המחקר. מי שהמיינד שלה או שלו במה שהיא עושה, היא הכי מאושרת. אלה היו 60 שניות של פרסומת למען מיינדפולנס. עוד סיפור הוא מביא שם בהרצאה הזאת, מיכה גודמן. הוא מצטט מישהו אחר, זה פרופסור שהיה בריטריט כמונו. ו במהלך הריטריט הגישו טוסט. אני מתארת לעצמי שלא היה להם אוכל כל כך טעים כמו שלנו יש, אבל בכל אופן הטוסט הזה היה לו נורא טעים לאותו פרופסור שהשתתף, והוא נורא נורא קיווה שלמחרת שוב יהיה טוסט. והוא את כל היום בילה בלקוות ולתכנן כמה טעים יהיה הטוסט הזה, כמובן הוא לא בדיוק היה במיינדפולנס, ולמחרת הוא בא לארוחת בוקר, והפלא ופלא, יש טוסט, אז הוא לקח שניים. והוא אכל את הראשון ככה בהרבה תשומת לב והרבה הנאה מכל ביס, נהנה ככה לעומק כמו שאפשר בריטריט שתיקה. ואז הוא נזכר שהריטריט עמד להסתיים, והוא נזכר שכל פעם שהוא מגיע הביתה אחרי שבוע או שבועיים של ריטריט עם ערימת כביסה, אז אשתו נורא מתעצבנת עליו, והוא חשב בדרך הביתה אני אעצור במכבסה אוטומטית, מחבס את הבגדים, ואז כשאני אגיע הביתה, שלום בית, הכל יהיה בסדר. יופי, נהדר. ואז הוא מסתכל על הצלחת, והוא אומר, איפה הטוסט שלי? לאן נעלם לי הטוסט? ואז הוא אומר, וואו, לא הייתי שם. הטוסט הזה שכל כך כל כך קיוויתי וחיכיתי ופינטזתי עליו, לא הייתי שם. ואז הוא שאל, אמר משהו אפילו עוד יותר מטלטל. הוא אמר, כשהוא שאל איפה הייתי, כשהטוסט הזה נאכל, אז הוא שאל, איפה הייתי כל חיי? אז אנחנו חיים באמת רק כשאנחנו בנוכחות. ולא משנה למה אנחנו בנוכחות. זה לא משנה אם אנחנו בנוכחות למשהו נעים ומשמח, או בנוכחות למשהו מאוד מאוד כואב. אנחנו רוצים, רוצות להיות בנוכחות, כי מה שקורה ברגע זה, זה החיים. והאימון הזה בלהישאר בנוכחות ולא לברוח ולא להימנע ולא הסחות דעת ולא כל האסטרטגיות שיש, שפיתחנו מאוד מאוד יצירתיות בשביל לא לפגוש ולא להרגיש, דווקא לפתח את הנוכחות מפתח יציבות פנימית. יש ציטוט משיר של אלתרמן, התדע את נשמת העולם מי יראיך, נשמתו של העולם ברגעים, לחינם בדורות נבקשנה, נפלאים נפלאים עד אין חקר, חייו הקדושים של הרגע. חייו הקדושים של הרגע, איזה יופי. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, שמפתח, עוזר לפתח יציבות פנימית, זה non-attachment, אי הזדהות. אבל לפני זה רציתי לחלוק איתכם את החבר הזה, לא יודעת אם רואים בסוף, מישהו יכול לנחש מה זה? זה דביבון, אבל למה הבאתי? למה הבאתי אותו? קירי מה זה? נחום תקום. לא יודעת אם אתם יכולים לראות שם מרחוק. מרידים אותו הוא מתרומם. הוא נופל ומתרומם. מיד. מה מאפשר מי שלא ראה מרחוק זה? נחום תקום. בצורת דביבון. מה מאפשר לו לחזור ולהתרומם כל פעם? הוא פקע, נכון? לגמרי. הבטן שלו מלאה עופרת. יש לו סנטר חזק. יש לו סנטר. אז מה שאני אוהבת בו, זה שזה לא שהוא לא נופל, זה לא שאנחנו לא ניפול. ופקע זה לא, אין ציפייה שאנחנו לא ניפול, ולא נתערער, ולא נכאב, ולא נכעס, ולא נעלב, ולא נתפרק. אין ציפייה כזאת. ופקע זה לא שכל זה לא יקרה לנו, כן? שיפסח עלינו. זה לא יפסח עלינו, אבל אנחנו נחזור ונתרומם, כי בזמנים שבין לבין פיתחנו את הסנטר הזה. חיזקנו את קירות הבית. כמו שהגורו שלי נהג לומר, לא חופרים את הבאר כשהבית עולה באש. חופרים את הבאר לפני זה, ככה שאם הבית עולה באש, כבר יש לנו. ושמעתי רינפוצ'ה אומר את אותו רעיון, רק קצת פחות עדין. אמר, לא בונים בית שימוש בזמן שלשול. הטיבטים יש להם את הדרך שלהם. אז גם אנחנו נחזור ונתרומם מהנפילות, וגם, כמו שאמרתי קודם, אבל זה כל כך חשוב, אז אני חוזרת על זה, אנחנו נפתח חוסר תגובתיות וחוסר שיפוטיות לפעמים שנפלנו. הדביבון הזה הוא לא כועס על עצמו כשהוא נופל. זה מזכיר לי שיר שאני לא, עכשיו רק ברגע זה קופצות לי השורות, אז אני לא, אין לי אותו, אבל משהו כמו, נדמה לי זה שימבורסקה, שאומרת, לא ראיתי עץ ששופט את עצמו, לא ראיתי נץ שיורד על עצמו, לא ראיתי צפרדיה שאומרת שהיא לא קופצת כמו שצריך, משהו כזה. זה עודן, לא? זה מישהו אחר. כן. אבל נכון, יפה. הם לא בתגובתיות על תגובתיות. איפה היינו? בנון אטאצ'מנט. אז יש סיפור מתוך הטקסט הודי שנקרא היוגה ושיסטה, טקסט מאוד מאוד עתיק, מאוד קדום, ויש כאן סיפור שאני מאוד אוהבת, על מלך ומלכה, ולשם שינוי המלכה הגיעה להערה לפניו. זה כבר התחלה טובה של סיפור. והיא מנסה ככה לפקוח את עיניו ולדרבן אותו לתרגל ולראות את הדברים כמו שהיא רואה, והוא לא מצליח, הוא מתנגד לכל הדבר הזה, לכל הדברים שהיא אומרת, אז היא מניחה לו. ובאיזשהו שלב הוא הולך, מחליט ללכת ליער, להתבודד ביער ובאמת לתרגל תרגולים, סיגופים מאוד מאוד קשים. עכשיו, מי שקצת מכירה את הסיפור של הבודה, אז הבודה אחרי תקופה של כמה שנים של סיגופים קשים, הוא בעצם הבין, חלק מתהליך ההתעוררות שלו, לענות את הגוף, לסגף את הגוף, זה לא התשובה. וכל נושא דרך האמצע, אני לא אכנס אליו עכשיו, אבל בגדול הסיפור הזה מדבר על, על, על משהו דומה, במובן הזה שגם לא לאחז בכל מיני תרגולים מאוד קשים ומאוד אינטנסיביים, אז המלכה, עברו כמה שנים, והמלכה אמרה, אני אלך לבדוק מה קורה איתו, מה, איפה הוא, אני אעשה לו כזה one on one כזה, כמו שעושים בריטריט. אבל היא אמרה, אבל הוא לא מקשיב לי. אז אני אלבש צורה של איזה ברמין, איזה איש קדוש, והיא התחפשה, והוא לא זהה אותה, והם התחילו לשוחח, והברמין, זאת אומרת אשתו, אומרת לו, אתה כלו פה בעצם, אתה כאילו ויתרת על הכל, אבל אתה יצרת לך כאן בעצם כלא, ואתה צריך לוותר. והוא שואל, המלך שואל, על מה לוותר? ויתרתי כבר על הממלכה שלי, ועל לשלוט, ועל העונג, וחיי פאר, ונוחות. על מה עוד יש לוותר? אז אברהמין, אשתו, אומרת לו, כל זה, 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 זה לא ויתור, זה לא שלך. כל זה לא שלך, הממלכה לא שלך, אתה רק שמרת עליה. האושר הזה, זה האושר של המדינה, לא שלך. תוותר על משהו שלך. אז הוא אומר, אם כל אלה לא שלי, אז מה אני יכול? אז אני אנטוש את הבגד הזה של האור צבי שאני לובש, ואת הבקתה הזאת שהקמתי. אז הוא עושה מדורה ומוריד את הבגד שלובש, ושם זורק לאש, ומעלה את הבקתה שלו באש, ו... ברמן אומר לו, לא, עדיין לא ויתרת על מה ששלך. אז הוא אומר, אז טוב, אז מה עוד נשאר? ויתרתי על כל מה שיש לי, אז על הגוף הזה. הגוף הזה שלי, אני אבטר גם עליו, והוא רוצה לקפוץ לאש, ואברמן עוצר אותו, ואומר לו, גם הגוף הזה לא שלך. ובגדול, הוא אומר לו, אברהמן, תחפש מה שהוא מעבר לדברים שאפשר לראות ולגעת. וככה בהשאלה מהסיפור הזה חזרה אלינו, שאולי אפשר לחפש משהו שהוא מעבר לדברים שאפשר לראות ולגעת, אפילו אם זה דברים כמו מחשבות ורגשות. שנכון שאי אפשר לראות ולגעת, אבל זה דברים יחסית קונקרטיים ויחסית כמו גלים על פני האוקיינוס. מחשבות ורגשות באים והולכים, ויש את קרקעית האוקיינוס, שהיא נשארת יציבה. הגלים באים והולכים בגלל מה? בגלל הרוח, נכון? רוח חלשה, גלים חלשים, רוח חזקה, גלים חזקים, סוערים. אבל תחתית קרקעית האוקיינוס לא מושפעת מהרוח. האם יש משהו בנו שאפשר להישען אליו, שהוא לא מושפע או פחות מושפע מהסערות? ולא בתור משהו לסמן כמטרה ולשאוף אליו. שמה, הבודה נייצ'ר, אני רוצה להגיע לשם. אלא משהו קרוב, קרוב מאוד, קרוב, יותר קרוב מקרוב. שאפשר לא לנסות להגיע לשם, אלא להישען לתוכו. וזה מזכיר לי מה שסטיבן אמר הבוקר, וזה מעניין כי אני לא תיאמנו, אבל to drop it, את הניסיון להצליח ולהתקדם ולהיחז אפילו בתרגול, אפילו במדיטציה. אז יש סיפור על זן מאסטר שנקרא 2N, שהוא ביקר באיזשהו מנזר, והוא לא לבש את הבגדים שלו כזן מאסטר, אז לא הכירו אותו, לא זיהו אותו, והוא הגיע, ואחד הנזירים התחיל לשוחח איתו. והנזיר התחיל לספר לו על המורה שלו. המורה שלי, כל יום המורה שלי עושה 1,000 קידות. הוא אוכל רק פעם אחת ביום. הוא לא עזב את המנזר כבר 30 שנה. הוא תמיד יושב זן. הוא הזן מאסטר הכי טוב בכל המדינה. אז טוען, אמר, הוא נשמע כמו אדם יוצא דופן. אני אישית לא יכול לעשות תרגול כזה. אני לא יכול לתרגל 1,000 קידות ביום. אבל המיינד שלי לא עצל. אני לא יכול לאכול פעם אחת ביום. אבל אני אף פעם לא חושק באוכל. אני לא יכול להישאר באותו מנזר יותר מזמן קצר. אבל לאן שאני הולך, אין לי שום מכשול. אני לא יכול לשבת זן לזמן רב, אבל אני לעולם לא נצמד למחשבות. הנזיר ששמע את כל זה אמר, אני לא מבין. אז טוען ביקש, לך תשאל את המאסטר שלך. הנזיר קד ורץ לספר למאסטר שלו. רגעים ספורים אחרי הגיע המאסטר וקד קידה עמוקה לטוען ואמר, אתה זן מאסטר, בבקשה תן לי להיות תלמידך. אני נצמדתי לתרגול אינטנסיבי, אבל עכשיו כששמעתי את מילותיך הנדיבות, המיין שלי צלול. טוען צחק ואמר, אני לא יכול להיות המורה שלך, אתה כבר זן מאסטר נהדר. פשוט כל מה שאתה צריך זה לשמור על המיינד צלול וחופשי מהרצון להשיג. גם אם אלה הישגים כביכול של להצליח לשבת שעה שלמה בלי לזוז, להצליח לשבת שלא יהיו לי מחשבות וכל מיני כאלה. אז דיברנו על דרכים לפתח יציבות פנימית, לראות את התמונה הגדולה, להתקרקע בכאן ועכשיו. אי-אחזות גם לא בתרגול. ומספר 4, אני רוצה לשתף בדברים של המורה שלי והמורה של כולנו פה בתובנה, כריסטופר טיטמוס, שיש לו איזשהו טיצ'ינג מאוד מאוד עמוק, והייתי, אם היו לכם מחברות, הייתי אומרת, תוציאו את המחברות ותרשמו. הוא אומר, מול אירועי החיים וגם מול מה שעולה בתוכנו, הוא מציע את המשפט הבא. So what? So what? אז נפלתי, כמו הנחום תקום, אז נפלתי. So what? אז התרגזתי. So what? אז איבדתי את האקונימיטי שלי. כאילו זה משהו שאפשר. כאילו, אז היה לי בכיס, לאן, מי ראה את האקונימיטי שלי? אולי זה ב-Lost and Found, So what? בתחילת שנה שעברה אני אשתף אתכם במשהו שקרה לי, היה לי התקפי ורטיגו. וורטיגו זה לא סתם סחרחורת, זה מי פה יודעת מה זה ורטיגו, השתתפות במי שלא יודעת, אשריכם, אבל זאת חוויה מאוד מאוד קשה. זה קרה לי בלילה, תוך כדי שינה זה העיר אותי, זה סחרחורת סיבובית מאוד מאוד קשה, 360 מעלות, הכל מסתובב כמו תקליט, כמו תדמיינו כאן מעברר על התקרה, ככה העולם מסתובב, 400 קילומטר לדקה לשנייה, ומלווה בבחילות, שלשולים, מכאות, כמובן שאי אפשר לעמוד, אי אפשר לעצום עיניים, זה ממשיך. והלכתי להרבה כל מיני טיפולים ומטפלות ומטפלים, והרופא, אף אוזן גרון שליווה אותי, אז אחרי שככה הכל הסתדר, אז הוא אמר לי, הדבר הכי חשוב זה שלא תפתחי הימנעויות. כי אנשים שזה קורה להם בסיטואציות מסוימות, הם מפחדים לחזור על הסיטואציה הזאת. אז אמרתי לו, תאמין לי, שאם הייתי יכולה לא לישון יותר למשך שארית חיי, לא הייתי ישנה. מרוב פחד. וחוויתי חרדה, אני חושבת שבחיים שלי לא חוויתי חרדה לפני זה. אז כאילו, אוקיי, welcome to the world, אבל ממש חוויתי תקופה של חרדה מאוד מאוד קשה, סביב הנושא של האפשרות שהוורטיגו הזה יחזור. ואנשים שאלו אותי, אבל מה עם המדיטציות? אבל מה עם המיינדפולנס? איך זה כל זה? מה פתאום את חווה חרדות? אסור לך. כמו שסטיבן אמר אתמול, או שלשום, being human, כן? To embrace being human. ולהגיד לעצמנו, so what? אז חוויתי חרדות, so what? Can we make friends with it? זה משפט שאני מאוד אוהבת, שנזיר, אב המנזר בנילמבה, בסרילנקה, שכחתי את שמו, הוא היה תמיד, גודפרי, הוא תמיד היה אומר, לא משנה מה היו מביאים אליו, היו מספרים לו, ככה קורה לי, וככה עולה לי, והמחשבות, והכאבי גוף, והכאבי נפש, לא משנה מה, הייתה לו את אותה תשובה. Can you make friends with it? אפשר להתיידד עם זה. אז כן, להתיידד עם חרדה זה כמו, או להתיידד עם טראומה זה כמו להתיידד עם, עכשיו נמר קופץ עליי פה ובא ל... אז איזה אספקטים של זה שאפשר להתיידד איתם? או להתיידד עם עצמי, עם זה שחוויתי חרדה, או כל דבר אחר. So what? ונסיים עם אמרנו לראות את התמונה הגדולה, להתקרקע בכאן ועכשיו, אי אחזות, so what, ומספר 5 זה משהו שגם, ציטוט גם כן של כריסטופר טיטמוס, שאומר, החיים והמוות נחים בתוך משהו שאינו החיים והמוות. הוא אומר, אנחנו יכולים לנוח בתוך משהו שגדול מאיתנו. החיים והמוות נחים בתוך משהו שאינו החיים והמוות, ואנחנו יכולות לנוח בתוך משהו שגדול מאיתנו. במשרד שלי בבית יש ככה על הקיר ממול כתובת גדולה ככה על בריסטול שכתבתי, ציטוט מאתי הילסום, שחלקכם ודאי מכירים, היא הייתה, היא נספתה בשואה, אבל לפני זה כתבה יומן, בעצם שהוא תיאור של התעוררות, מאישה צעירה ורגילה שחיה באמסטרדם, ואז עוברת למחנות, ובסוף נשלחת לאושוויץ, ו... בתוך הנסיבות הכי הכי טראומטיות שאפשר להעלות על הדעת, חובה התעוררות ותהליך של התעוררות ומתעדת אותו. והיומן שלה נמצא אחרי המלחמה ופורסם בעברית תחת השם השמיים שבתוכי. מאוד מאוד מומלץ. זה שמה על הקיר משפט מהספר שלה, שאומר, אני נשענת על חזם החשוף של החיים. מה זה אומר לנו? שאפשר לנוח בתוך משהו גדול מאיתנו. מה זה אומר לנו? אני נשענת על חזם החשוף של החיים. רומי, המשורר הסופי, אומר, אתם לא טיפה באוקיינוס. אתם הוא כל האוקיינוס עצמו בטיפה. ובאוטוביוגרפיה של יוגי הוא אומר, מעבר לכל התופעות המתגלמות, מצוי האינסוף. כן, המרחב הזה שדיברנו עליו קודם. ואולי אופקה זה כמו לפתח לאט לאט כתהליך בית בתוכנו, כמו להיות כמו צב. כמו שצב לאן שהוא לא הולך, הוא בבית. אז לפתח בית בתוכנו, אני חושבת שלי בכל אופן זה מתחבר להישען על חזם החשוף של החיים. או להישען על משהו שגדול מאיתנו. אז אולי אפשר לקחת ככה לסיום כמה רגעים, ורק לשהות רגע עם המילים האלה, שאנחנו יכולים לנוח בתוך משהו שגדול מאיתנו. אולי זו איזושהי חוכמה פנימית עתיקה, או איזושהי ידיעה מעבר למילים. משהו שהוא באמת בקרקעית האוקיינוס. ואולי הוא לא מרגיש כרגע נוכח, וזה בסדר. אפשר אולי להתחבר לכמיהה להרגיש את זה. והמילים האלה, אפשר לנוח בתוך משהו שגדול מאיתנו, להרגיש מה הן עושות לנו בגוף. מה זה עושה לנו בנפש? כשיש משהו שהוא גדול מהעצמי הקטן, הנפרד, המקובץ, ההישרדותי, המבוהל. ואולי ממש עכשיו אפשר כמו באמת להישען אחורה, כמו שמתרווחים לתוך קורסה נוחה, לתוך הגוף, לתוך הגב. להרגיש את התמיכה העצומה והאינסופית של האדמה, בנדיבות אינסופית תומכת ומחזיקה אותנו. ואולי כמו לחזור הביתה. ואולי כמו לתת אמון. Trust. ואולי כמו להוריד מהכתפיים את המסע שלי, אפילו רק לרגע. נשים אותו לרגלי משהו. שאין לי עבורו אולי שם, אבל אולי ההורדה הזאת מהכתפיים ולשים לרגלי משהו, מביא רגע של הקלה, של מנוחה. אולי של תחושה שברגע זה, רק ברגע זה, הכל בסדר. ברגע זה יש נשימות, יש גוף יושב, יש צלילים. ויש את כל המרחב העצום שמקיף ועוטף אותנו. אולי אפשר להישען לתוכו. הלוואי שכל היצורים החיים ימצאו מזור לסבל. שכל היצורים החיים יחיו בשלום ובהרמוניה. ואנחנו בתוכם.